בפרחים אדויה, הם הצילים, יבשות לארבע, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנימים של כל חסד הם לאתר, בלימי אלחנה ולפעה לשנה, כגן של גנתיה, בלימי אלחנה ולפעה לשנה, כגן של גנתיה, לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.
אידם גורו רטנה מנדלה קם נריית הימי.
אנחנו עדיין שיעור 4. אז רשמנו את הרשימה של הנדרים ליום אחד. ורשמנו את הרשימה של נדרי חיים, ודיברנו על נדרי המקלט. הדבר האחרון פה בשיעור 4 זה נדרים של נזיר ונזירה זוטרים. נזיר ונזירה זוטרים זה אותה מערכת של נדרים. הם נקראים גצול, לגבר יש סיומת פה ולאישה יש סיומת מה. לאלו יש 13 נדרים, ותלוי איך סופרים, אנשים סופרים את זה בצורות שונות, זה יכול להגיע ל-36, זה אותם נדרים, אבל מחולקים קצת אחרת. פה בחלוקה שיש לי יש 13, ואנחנו נקבץ אותם ב-3 קבוצות, ולא ניכנס להרבה פירוט. אחד זה מה שנקרא אמרות סאווה שי, אז שי זה 4. אז מה זה יכול להיות? 4 הבסיסים. אז קודם יש להם את 4 הבסיסים שכבר מנינו, זה אותם 4, רק שכמובן כשמגיע למין זה פרישות מוחלטת. 2, אמרו ינלק דרוק. ינלק פירושו סעיפים, כמו ענפים, ודרוק זה 6. אז זה נקרא לששת המשניים, וששת המשניים כוללים את הדברים הבאים. התעסקות בכסף, לפי המסורת של הוינאיה, נזירים לא מתעסקים בכסף. הם לא נוגעים בכסף. זאת אומרת, אם אתם נוסעים עם נזיר, אז אתם מתעסקים בכסף, אתם מתעסקים בתשלומים. זה קצת אחרת במהיה, נדבר על זה קצת יותר מאוחר. הדבר השני זה מה שכבר היה לנו, 4 המשניים שהיה לנו בנדרים ליום אחד, אתם זוכרים? מיטות מפוארות, סמים, ריקודים,
מוזיקה.
אכילה אחר שעת הצהריים, כל זה נכנס פה. בנדרים של יום אחד, היה לנו 4 הבסיסיים ועוד 4 משניים. 4 המשניים, כולם כלולים פה, אלא שהנדר שהיה בו את ההתקשטות ואת הפסמים ואת המוזיקה, פה הוא מחולק ל2. לחוד הריקודים והמוזיקה ולחוד הפרחים, התגנדרות. אז יש את החמישה האלה, והשישי פה זה ההתעסקות עם כסף, אז זה 6. ואחר כך הקבוצה השלישית, נימו לנגדה, סום. הסום זה 3, אז בינתיים יש לנו 10, נכון? יש לנו פה 4 ופה 6 ופה 3. השלושה האלה, הלנגדה פירושו, אפשר להגיד עבירות, אבל זה לא כמו חטאים, זה כשלא שמרים על משהו. ומה צריך לשמור כאן? מספר 1 ולכבד את האדם שנתן לך את הנדרים, תמיד להתייחס אליהם בכבוד. הדבר השני פה זה כשמישהו לקח נדרי נזירות והוא שומר הופעה של מי שאיננו נזיר, זאת אומרת מתלבש רגיל, זאת עבירה. ברגע שלקח נדרי נזיר אתה אמור להיות בגלימה. אתה אמור להיראות כמו נזיר ולא כמו אדם רגיל, להבדיל את עצמך מאנשים רגילים. והשלישי זה ההפך שזה, השני זה כשאתה שומר על הופעה רגילה שלא של נזיר, והשלישי כשאתה נכשל לשמור על הופעה של נזיר. זה אותו דבר בעצם. מה זה הופעה של נזיר? ראש מגולח או שיער מאוד קצר. אצל הטיבטים הרבה פעמים יש קצת שיער אבל מאוד קצר. והגלימה. לזה יש יוצאים מן הכלל. והבינה ימלאה יוצאים מן הכלל. והיוצא מן הכלל פה לעניין של ההופעה זה אם הלמה אומר לך על אחרת. אם אתה מקבל רשות מהלמה או לפעמים הנחיה מהלמה, לא לגלח את הראש. ודוגמה טובה זה גשם מייקל. הלמה שלו אמר לו לשמור את הנזירות שלו בסוד כשהוא הולך לעבודה. והוא עבד במשך הרבה שנים בניו יורק, במשרד עם בוסים ישראלים, ואף אחד לא ידע שהוא נזיר בודיסטי. אז הוא לא גילח את הראש. עם הגלימות הוא היה בא בערב כשהוא היה בא ללמד את הקורסים, אבל לא לעבודה. למה מגלחים את הראש? יש נזירים שדווקא מגדלים את השיער, שנותנים לו לגדול, נכון? כמו ההיפים או היוגים. אז היה קצת שהבודיסטים באו להבדיל את עצמם מאחרים, אבל זאת לא הסיבה העיקרית. בעיקר זה בגלל שהשיער הוא אובייקט מאוד חזק של attachment. אנחנו מאוד אחוזים בשיער. אולי בתרבות שלנו הגברים פחות מאשר הנשים, אבל בתרבות ההודית הגברים היו עושים תסרוקות מפוארות עם פקעות, ואתם רואים בטנקות, אתם רואים פה את התסרוקת, זה פקעות של שיער, וכמה שיותר גבוה זה יותר מפואר ויותר יפה. אז היום אולי אצלנו הגברים פחות אחוזים בשיער שלהם, אבל הנשים בוודאי אחוזים. ומכיוון שכל המוטיבציה של הנזירות זה תכנית, זה לפנות מן החומר אל הרוח, זה אחד האובייקטים. אז זאת הסיבה העיקרית. אז אתם כבר רואים שיש יוצאים מן הכלל, כמו למשל בהופעה. ככל שמתקדמים בדרך עם המהיאנה וכך הלאה, זה משפיע על כללי הנזירות. העניין של השיער, למשל, נתתי לכם דוגמה. העניין של הכסף, לא להתעסק בכסף. אז נזיר, לפי הוויניה, הוא בכלל לא לגעת בכסף. נזיר שהוא גם מהיאנה, שהוא מתאמן בדרך הבודיסטווה, והוא רוצה לעזור לאנשים, אם מישהו בא ומציע לו סכום כסף, והוא יכול להשתמש בכסף הזה לתועלת הזולה, הוא מצווה לקחת את הכסף. הוא חייב לקחת את הכסף. אם מישהו מציע לו גנזך גדול של כסף, הוא לוקח את כל הכסף, ולא בשביל עצמו אבל. הוא לוקח ומשתמש בו למען הזולה. אז אתם רואים שהנימוק של חמלה משנה את הכללים האלה. גם בתוך הוויניה יש כל מיני יוצאי דופן, אמרתי לכם, כל מיני יוצאים מן הכלל, ותמיד המניע שם הוא חמלה. אז יש הרבה היתרים שאומרים במקרה כזה כזה, אם זה יעזור לכך וכך, אז מותר לרגע לוותר על הנדר הזה כדי לעזור למישהו. היוצא מן הכלל לכל היתרים האלה זה הנדר הראשון של הפרישות. אין אף פעם מצב שזה יותר חומל לשבור את הנדר הזה. אז תמיד יש מישהו שמקשה קושיות, נכון? תמיד יש איזה פלונית, נכון? ומה אם באה אל הנזיר אישה ואומרת, אם לא תקיים את יחסי מין אני אתאבד, אז מה הוא יעשה אז? נגיד שזה קורה. אז הוא אומר, אפילו אז אסור לו לשבור את הנדר, אבל אם הוא מאוד חמל עליה, הוא צריך לרוץ ללמה שלו, לעשות טקס מהר, להחזיר את הגלימה, למנוע את ההתאבדות ולחזור. אבל לא כל עוד הוא נזיר. ויש להם כל מיני דברים שישמעו לנו אנקדוטות. מה אם אתה שוחה בנער והאישה נופלת בדיוק עליך? כל מיני כאלה. דורית אומרת, מה אם המשפחה תיכחד? הדרך של הנזיר היא להגיע להערה. את מבטאת ערכים שגדלת איתם, אבל המשפחה היא לא אמצעי בהכרח להגיע להערה. היא יכולה להיות. יכול להיות אדם שיש לו משפחה, להשתמש במשפחה שלו, לפתח את הפרקטיס, על ידי שהוא משרת את בני משפחתו, כמו שמשרתים את היצורים, ומפתח על ידי כך חמלה וחוכמה וכך הלאה. אבל יהיה לו קשה לפתח ריכוז מקסימלי אם יש לו תינוקות צורכים בבית. יהיה לו קשה מאוד. אז יש זמן ומקום לכל דבר. הדרך של הנזיר היא דרך של פיתוח ריכוז, כדי לראות ריכוז, הוא יביא הרבה יותר ברכה בצורה כזאת, בלי שום השוואה.
אז אלה כאן.
נדרים של נזיר מתחיל, אתם רואים שהם לא שונים בהרבה מנדרים ליום אחד, חוץ מעניין של פרישות. אני רוצה להגיד בקשר לנדרים, כמו שבנדרי הנזירות, ככה גם בכל מערכת נדרים. מאוד חשוב לקחת אותה כשאתם מוכנים, ולא לקחת אותה כשאתם לא מוכנים, כי לקחת ולא לקיים זה לא טוב. מצד שני, הברכה מתחילה מרגע שמקבלים אותם, מרגע שאתם לוקחים אותם על עצמכם. אם לקחת נדרים, אתה אמור לשמור על אלה באופן אישי. אתה אמור לא לבקש ממישהו אחר לעשות את זה בשבילך. אין גוי של שבא. זאת אומרת, שאם אני רוצה להיפטר את זה אויב, ואני לא אורה בו, אבל אני משלמת לאיזה חייל שכיר שאירה בו, אני צוברת את אותה הקרמה. עכשיו תחשבו על ההשלכות של זה בשבילכם כישראלי. אם אתם במסים שלכם מממנים פעילות שאורגת אנשים אחרים, ולא משנה איזה לאום הם בכלל, אם הכסף שלי מממן הריגה של מישהו אחר, אני צוברת בדיוק את אותה הקרמה, ככה כתוב בעבידה מקושה. אז עכשיו מה נעשה? מבחינה קרמית, הסיבה שבחיים שלנו מופיעה אלימות ותוקפנות, זה בגלל שאנחנו לא חיסלנו את הזרעים האלה. אם אתם לא עושים באופן פעיל אקט שמצהיר שאתם לא תומכים בפעילות הזאת, אז אתם צוברים את הקרמה הזאת. האם זה אומר להפסיק לשלם מיסים? לא, כי אז תשברו את זה. נדבר עליו עוד מעט, הוא כולל למשל לא לרמות במיסים, לשלם מיסים. אז אתם לא יכולים לא לשלם מיסים, זה לא פותר אתכם. אבל אתם כן צריכים להצהיר על הבנתכם, תכתבו מכתב למי שצריך, שאתם מבקשים שהכסף שלכם לא ילך למטרות האלה. כל אחד צריך לעשות את זה בשביל עצמו, מבחינה קרמית, אחרת יהיו תקלות ביטחוניות שיפריעו לכם בדרך הרוחנית. יהיו מכשולים מהסוג הזה. צריך לצבור תוהר מדהים כדי להצליח לממש את המטרות של דרך רוחנית. ולחיות באזור מסוכן בפירוש מהווה מכשול. והדרך לנקות את זה, זה לפעול לשמירת חיים, בין השאר על ידי הסתייגות מוצהרת מפגיעה בחיים. בטיסה ישב על ידי תת אלוף במילואים, ונכנסנו לשיחה, והוא היה נורא נחמד ומאוד התעניין, וכבר היה איש די מבוגר, הוא כבר היה סבא. והשיחה התפתחה מאוד יפה, עד שהוא הבין שהמסקנה ממה שאני אומרת, זה שאי אפשר ללכת להרוג אחרים. אז הוא התנתק, הוא פשוט נכנס לדום שתיקה. הוא אומר, אז רגע, אז מה, אז לא נעשה כלום, הם באים, אז לא, עשינו את זה כבר הרבה שנים, נכון? הם ממשיכים לבוא, הם מתרבים, נכון? זה לא בדיוק עובד. זה לא בדיוק עובד. והתשובה שמופיעה תמיד בכתובים זה, אם זה אמא שלך שבא להתקיף אותך, או הילד שלך שמשתגע ובא להתקיף, היית בא ויורה בו? אז אתה תחפש דרכים איך לרסן אותם בלי להרוג אותם, נכון? מה ההבדל? מה ההבדל? הם היו אמא שלך. אם יש אינסוף גלגולים, אז כל אחד היה כבר אמא שלך. אין שום הבדל. עכשיו תיישם את מה שהיית מיישם על אמא שלך, על סדאם חוסיין. ואז נראה מה תעשה. אתה צריך לרסן אותו, כי אתה צריך למנוע הריגה של אחרים. אתה חייב למנוע תוקפנות. אבל לא על ידי תוקפנות. תוקפנות מבטיחה עוד תוקפנות. זה מיוקיה שאין כמותה. כי זה מבטיח את הצרה הבאה. אתה לא יכול להצמיח עץ תמר מעץ לימון. אתה לא יכול לצפות לשלום אם אתה מתקיף. אין דבר כזה, לא יכול להיות. מי סיפה? תגידו, מי סיפה? זה הטיבטי. וזה לא קל, זה בניגוד לתגובה המיידית שלנו. ויכול להיות שבהתחלה תהיה תקופת מעבר. יהיה תקופה שקרמות ישנות יפשילו, לפני שהחדשות מפשילות, כי קרמה לוקח לזמן להפשיל. עכשיו הפסקתי לשקר, אבל עד עכשיו לא כל כך הקפדתי בשקרים לבנים למשל. עדיין יכולים לבוא אנשים לרמות אותי זמן מה? כמה חודשים, אולי שנה. אם אני עומדת פה ולא זזה מהקטע שלי, אני לא משקרת יותר, הם ייעלמו מחיי, בהדרגה. בהדרגה הם ייעלמו מחיי, כי אין יותר קרמה שתביא אותם. כי הכל בא מקרמה. מגוון כל העולמות בא מהקרמה. אני יצרתי, אם בא מישהו שהוגע בי, או מרמה אותי, או מתעלל בי, או מעליב אותי. כל זה אני יצרתי. הדרך להשתמש בהבנות האלה זה לא, אוי אוי אוי, מותר או אסור? רגע, רגע. לא, הדרך להשתמש בזה, תסתכלי מה מופיע בחיים שלך, איזה סוג של מצוקה מופיע, ומתוך ההבנה של קרמה וריקות, תפענחי איזה קרמה את שתלת שהביאה את זה, בין אם את זוכרת או לא זוכרת את המעשה, באופן הגיוני. אם באים גנבים לגנוב ממני, אז אני לקחתי רכוש של אחרים בעבר, בין אם אני זוכרת, בין אם לא. בין אם בגלגול הזה, בין אם קודם. איך אני אמנע גנבים לבוא אליי? אני חייבת להתחיל לשמור על רכוש הזולת. באדיקות, אם זה הדבר שמציק לי הכי הרבה. תיקחו את הדבר שמציק לכם הכי הרבה. אם זה בעיית בריאות, אם זה בוס צועק, מה שזה לא יהיה. תלכו אחורה. מאיפה זה יכול היה לבוא? ואת זה תתחילו לשמור. אם יש בעיה בתחום חיי המשפחה, מה שזה לא יהיה, מאיפה זה יכול לבוא, את זה אני עכשיו צריכה לשמור. באדיקות, ביומן, אני צריכה לשמור על המיינד שלי, אני צריכה לבדוק את המיינד שלי, 6 פעמים ביום לפתוח את היומן. ובהדרגה, בהדרגה, אני אחסל את האויב הזה, או את הגנב הזה, או את התוקף הזה, או המתעלל הזה, בגלל שאני לא אצור יותר סיבות בשבילם. אני יצרתי אותם. אין מקום אחר שהם יכולים לבוא ממנו.
אני כל פעם שאת מעלה את זה, זה חוזר לי הנקודה הזאת שאני יושב בטנק להורג משפח של 800 מטר ותותח של 105 מילימטר והורג אנשים. פשוט הורג, שורף טנק בכמויות. זאת המוטיבציה של הלוחם, של החייל, להרוג. זאת אומרת, אם את לוקחת את המוטיבציה, לא יהיה שם אבל גם ביטחון.
מדינת ישראל כמעט 60 שנה הורגת אחרים. האם תמו אויבינו? הלכו והתרבו, נכון? אין לנו שום ראיה שההרג מביא לנו ביטחון.
מה עליי לעשות? זאת אומרת, מישהו מכוון אליי תותח ויורד.
עצם זה שאתה מוצא את עצמך במצב כזה, זה הפשלה של קרמה איומה מן העבר. עכשיו, האם אני רוצה לטהר את הקרמה הזאת מחיי? ופה יש מבחן לאמונה. אם זה נכון שהתודעה שלי לא מסתיימת כשהגוף הזה מסתיים, ואם זה נכון שהסבל שבא אלינו עכשיו לא בהכרח יצרתי את הזרעים שלו בחיים האלה, אם זה נכון ואני מבינה את זה, אז אני צריכה להרחיב את הפרספקטיבה שלי. הגוף הזה הוא ממילא ימות. אין לו זמן, אם לא מהרובה הזה, מהרובה הזה, או מהמחלה הזאת.
ואני לוקח את המצב הכאוטי שאנחנו נמצאים פה בארץ שלנו, ואני אומר, עד שאנחנו באמת לא נהיה בודה, אני חושב שזה קצת מסוכן להאחס בדברים האלה, משום שאז אף אחד לא יהיה פה. גם כשעושים את הפעילות של שמירה על ביטחון המדינה, וזה גם על הביטחון שלך, את לא תוכלי לבוא לכאן, אז אם לא נשמור.
אם אני אפגע או לא אפגע, זה לגמרי 100% פונקציה של הקרמה שלי, של כמה אני פגעתי בזולת ומה מפשיל ברגע זה בשבילי. אין לזה קשר אם אתה יורה באנשים או לא.
אם היינו יושבים כרגע בסדלות, והיו יורים עליהם, מה אנחנו היינו יכולים לעשות? לא לבקש מהצבא לפעול?
הבן שלך, הוא מחזיק את הקסם, והוא מכוון אותו אליך. עכשיו, מה אתה יכול לעשות?
אני אראה פה אולי משהו שימתין אותך, להגיע אליו ולנשור, ולנשור לו את הלכת.
מה שאת אומרת, שאם מתקיפים אותי, אל תראה.
מי שמתקיף אותך, תחשוב, זה אמא שלי. ועכשיו תחליט מה לעשות. ולפעמים אתה צריך לקשור לה את הידיים.
כי היא יכולה גם לפגוע בעצמה.
אם תבוא משם, אתה כבר תעשה בדיוק פרפקט מה שצריך. הפעולה שלך תהיה מושלמת. כי היא באה מחמלה. לפני זה, בטוח שתיצור סיבות לסבול. וכל הזמן אנחנו צריכים לפתור את הקונפליקטים האלה, ו... מה שיכריע אם הפתרון הוא נכון או לא, זה אם אני באה מתוך אהבה וחמלה. אם אני באה לעזור לאמהות שלי, או אני באה להציל את הדבר הזה. זה מה שיכריע. הדלאי לאמה, אנשים שואלים אותו, אתה עכשיו יושב בבית הלבן, על יד הנשיא בוש, והנשיא בוש מקבל הודעה שיש מתקפה אטומית, והכפתור האדום על ידו, והוא עומד עכשיו ללחוץ על הכפתור ולהשמיד חצי עולם, ואתה יושב על ידו. מה אתה תעשה? אז הוא אומר, I'll tell you when it happens. תיצור קרמה של אימנות מהריגה, ואתה לא תהיה בשדרות כשיהיו שם הטילים. זה נכון שאנחנו חיים בארץ שיש לה קרמה מאוד קשה בנושא של הריגה. זה לא סתם שהדברים כל כך עולים חזק. לא סתם שאתם חיים בארץ הזאת. לכולכם שחיים כאן בארץ, יש זרעים מאוד קשים של הריגה. בין אם אתם זוכרים, בין אם לא. אחרת, לא הייתם רוצים את עצמכם באזור שיש בו איום ביטחוני כל הזמן. הזרעים האלה מאוד חזקים אצלנו כאן, במדינה הזאת. הקרמה שלכם מדהימה מספיק להביא אתכם לכאן כדי להתחיל לפתוח את הפקעת האיומה הזאת. אז תשתמשו בהזדמנות לכוון את המיינד לאיך אתם יוצרים שלום, לא איך אתם מצדיקים את המלחמה. כי אין הצדקה למלחמה. אין הצדקה למלחמה. תיקחו את רגעי החיים הספורים שיש לכם, והם ספורים. ותיקחו כל רגע ורגע ותקדישו אותו לשלום. איך אני מחזק אצלי את השלום? איך אני מחזק חיים ושומר על חיים של כולם, יהודים, ערבים, צעירים, של כולם. ולא להצדיק דברים שהם איומים. תעזבו את זה, זה לא עובד. מעולם לא עבד. כל עוד יש זרעי תוקפנות בליבי, תהיה תוקפנות בסביבה שלי. אין מנוס, אני עצרתי אותה. הדרך היחידה להפסיק אותה זה על ידי חיזוק השלום. הם אמא שלכם. הם אמא שלכם. כל אחד שם שמחזיק את טיל הקסאם הוא אמא שלכם. עכשיו תחשבו מה לעשות. אז באופן מודע, לא ללכת עם התגובה הטבעית והמוכרת, אלא לעשות באופן מודע את תרופת הנגד, את זו שתביא את השלום. לא ללכת עם הדחפים ועם ההתניות, שאודי כל כך יפה הזכיר אתמול, עם ההתניה הרגילה של המים. תיצרו עכשיו באופן מודע התניה שעובדת, לא התניה שלא עובדת. יפרחים אדויה הם הצילים יבשות לאבא בחמה ולבנה ידויה, ופנימים של כל חסד הם לאתר, בלבי ילחנה אותה לשנה, כגן של גנתיה, בלבי ילחנה אותה לשנה, כגן של עדנת הערה, ניתן עובדך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב.
אידם גורו רתנה מנדלה קם נריית הימי.
מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגודים נפלפי אשר משני ערב הם נותי ובכך לא יזכו בגופים מסביב אשר משני אלו הם נביא